שלום לכולם, לימוד היום מוקדש לרפואת עמיחי יהושע בן ברוריה בריינה אסתר. אני מזמין את כל מי ששומע לכוון לרפואתו בלימוד בתוך שאר חולי ישראל. כל מי שרוצה גם כן להקדיש את הלימוד או לתת חסות מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קס"ד מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם. הזכרנו במהלך הסוגיה בדף הקודם שלפי רב אפשר שגם הכתב וגם העדים יהיו על קלף שהוא כבר מחוק, כלומר שהשתמשו בו בעבר ומחקו אותו וכתבו עכשיו שטר חדש. אתמול קיבלנו את זה כהנחת יסוד, היום ניכנס לזה יותר. עכשיו נציע קודם כל הסבר לרקע של הדין. מן הסתם בזמנם לא לכולם היה מספיק כסף לקנות קלף חדש בשביל שטר, והם רצו לקחת קלף משומש, למחוק אותו ולהשתמש בזה. אז האם זה מותר או אסור? אז הרב אומר שאם גם התוכן של השטר וגם העדות על השטר שניהם על החלק המחוק, אז זה בסדר. למה? כי הרי מה החשש? שאם אנחנו עושים על קלף מחוק, אז המלווה יוכל אחרי זה למחוק את תוכן השטר ולכתוב תוכן אחר לטובתו. ואז אם ישאלו אותו בבית דין מה היה פה, מה מחקת, אז הוא יגיד לא אני מחקתי. השתמשנו בקלף שכבר היה מחוק כולו, הנה תראו שגם העדים הם על קלף מחוק. אז למה בכל זאת רב מרשה לו? כי הבייטין יצליחו להבחין בין דבר שנמחק פעם אחת לבין דבר שנמחק פעמיים, ולכן הוא לא יצליח למחוק ולכתוב מחדש בלי שהם ישימו לב. אז בזה אין מקום לחשוש. אבל שואלת הגמרא, מה אם יהיה לנו מלווה חכם? הוא ייקח קלף משומש שכולו מחוק, ועל חלק ממנו, לא על כולו, הוא יכתוב עוד פעם משהו וימחוק גם אותו. ואת העדים הוא יחתים על אותו אזור, וככה איפה שהעדים חתמו זה כבר אזור שנמחק פעמיים, איפה שהתוכן נכתב זה אזור שבינתיים נמחק רק פעם אחת, אחר כך הוא ימחוק את התוכן ויכתוב שוב משהו, וככה כל השטר נמחק פעמיים ולא נוכל להבחין שהוא מחק את התוכן ושם תוכן חדש. עונה הגמרא, גם כשרב מתיר שגם העדים וגם התוכן יהיו על חלק מחוק, זה רק בתנאי שהעדים ראו את הקלף איך שהוא נמחק, ולא שהמלווה הגיע כבר עם קלף מחוק, אז באמת אסור להם לחתום על כזה שטר. אז את רב בפני עצמו הבנו, אמרנו שאנחנו נשים לב אם דבר נמחק פעמיים או רק נמחק פעם אחת, ולכן אין לנו בעיה שגם התוכן וגם העדים יהיו על קלף שכבר מחוק. אבל עכשיו הגמרא משווה את מה שרב אמר עם ברייטה שמתייחסת לנושא הזה, והיא לא כותבת שאפשר גם את התוכן וגם את העדים על המחוק, אלא מתייחסת רק למצבים שבהם אחד מהדברים על מחוק ואחד לא, ואנחנו נראה עכשיו אם רב מסתדר עם הברייטה. הברייטה אומרת שאם התוכן הוא על נייר, כלומר לא מחוק, והעדים על מחוק, זה בסדר, להפך לא. כלומר אם התוכן הוא על מחוק והעדים לא מחוק, זה לא בסדר. אז הסיפה מאוד מובנת. אם התוכן הוא על מחוק והעדים לא, אז אנחנו נחשוד שהוא מחק את התוכן ושינה אותו, והוא לא יוכל לומר לנו כל השטר היה כבר מחוק, כי אם הכל היה מחוק, למה העדים לא על מחוק? אבל לגבי הרי שאם התוכן הוא על חלק לא מחוק והעדים על חלק מחוק, פה זה כן כשר, כי סוף סוף נקיים את העדים אלו ונראה שהם עדים כשרים, אז מה אכפת לנו, מה היה פה קודם? העיקר שאת התוכן אף אחד לא שינה. אבל שואלת הגמרא, זה לא מסתדר עם רב? הרי רב אמר שאם יש שטר שבא לפנינו וגם התוכן וגם העדים על מחוק, אז זה כשר, והרי כאן יש שטר שהתוכן על נייר חלק ורק העדים על מחוק. אז ילך המלווה הביתה, ימחוק את התוכן, יכתוב משהו חדש, ואז יוצא שגם התוכן וגם העדים על מחוק, ומי יתפוס אותו? הרי שטר כזה שהתוכן והעדים על מחוק כשר לפי רב. זאת אומרת הגמרא, באמת במצב כזה, כשהעדים על מחוק והתוכן על חלק, העדים צריכים לכתוב ליד החתימות שלהם, בין החתימות שלהם, שהם חתמו על מחוק, אבל התוכן היה על חלק. וכך הוא לא יוכל למחוק ולשנות. ולמה הם כתבו את זה בין השמות שלהם? כי אם הם יכתבו מעל, הוא ימחוק גם את זה, ואם הם יכתבו מתחת, הוא יגזור את זה. לכן הם כתבו את זה בין השמות שלהם. אז הרי שם מסתדרת עם רב. עכשיו בואו נראה את הסיפה. מה אמרנו בסיפה? שאם התוכן על מחוק והעדים על חלק, זה פסול. כי אז הוא ילך הביתה וימחק וישנה, והוא יאמר שזה כבר היה מחוק לפני זה. לכן אי אפשר להכשיר מצב שרק הוא על מחוק. אבל על זה מקשה הגמרא ממש באמצע עמוד ואומרת שגם שם צריך להכשיר, והיא שואלת את זה על בסיס שני דברים שעכשיו למדנו. דבר ראשון למדנו שאפשר להבחין בין דבר שנמחק פעמיים לדבר שנמחק פעם אחת, ודבר שני למדנו שיש מצבים שבהם העדים כותבים מה היה מצב השטר כשהם חתמו עליו. ממילא שואלת הגמרא למה ברייתא פוסלת בסיפה במקרה שהתוכן על מחוק והעדים על חלק. שהעדים יכתבו בין השמות שלהם, אנחנו חתמנו על חלק, התוכן היה כתוב על דבר שמחוק פעם אחת, ואז אם הוא יביא לנו את השטר ונראה שהתוכן כתוב על דבר שמחוק פעמיים, כי הרי אמרנו שאפשר להבחין אם זה מחוק פעמיים, אז נדע שהוא מחק והוסיף. אז למה זה פסול? אז אומרת הגמרא בשליש התחתון של העמוד, מה שאמרנו שאפשר להבחין בין מחיקה אחת לשתי מחיקות, זה דווקא כשיש לפנינו אזור מחוק ואזור לא מחוק, ואנחנו יכולים להשוות ביניהם, אז אנחנו יכולים להבחין. לכן רב לא דאג אם הכל מחוק עכשיו, כי אם הוא יוסיף מחיקה בתוכן, אנחנו נדע להשוות את זה לאזור של העדים, ואנחנו נראה שבעדים זה מחוק פעם אחת, ובתוכן זה מחוק פעמיים ונפסול. אבל כאן שהעדים על חלק ורק התוכן על מחוק, אז אין לנו עם מה להשוות, ולא נדע שזה מחוק פעמיים ושהוא שינה. אז אומרת הגמרא, אז למה לפסול? אז תנסה לברר. כלומר, אתה יכול להשוות לשטר אחר, אבל אומרת הגמרא, כל שטר זה שונה. אז אומרת הגמרא, אז תעשה ניסוי בשטר עצמו, תמחוק את החתימות שבשטר, תכתוב עליהם שוב, ואז הרי יש לך כתב שנמחק על משהו שנמחק רק פעם אחת, תשווה את זה עם התוכן, ותראה אם התוכן כתוב על משהו שנמחק פעמיים. למה מיד לפסול? אבל אומרת הגמרא, זה לא בדיקה טובה, כי המראה של שטר שנמחק לפני יומיים לא נראה כמו המראה של שטר שנמחק היום, אז לא נצליח להשוות באמת. אז שואלת הגמרא, אז תמחוק ותחכה יומיים ואז תשווה, אבל בסוף אומרת הגמרא, אנחנו חוששים לבית דין טועים. כלומר, יכול להיות שבאמת אפשר לבדוק את כל הבדיקות האלו, אבל אנחנו חוששים שלא כל הבתי דינים יעשו את זה טוב, לכן עדיף לנו פשוט לפסול שטר כזה מאשר להסתבך עם כל מיני בדיקות. ובזה סיימנו את הסוגיה של קלף מחוק, נסכם את מה שיצא לנו. אם גם התוכן וגם העדים על מחוק זה בסדר, כי נצליח להבחין אם הוא ימחק עוד פעם וישנה, כי זה שתי מחיקות וזה מחיקה אחת. אם העדים על מחוק והתוכן על חלק זה גם בסדר, אבל בתנאי שהם כותבים בין החתימות שלהם שהתוכן היה על חלק. אם הפוך, התוכן הוא על מחוק והעדים על חלק, את זה אנחנו פוסלים, ואנחנו לא אומרים שנעשה כל מיני בדיקות, כי אנחנו חוששים שלא נעשה את זה טוב. עכשיו אנחנו בגמרא שתי שורות מתחתית עמוד א', הגמרא מחזירה אותנו למשנה בקופסה מחמוד א'. במשנה אמרנו שבגט פשוט העדים מקדימה ובגט מקושר העדים מאחורה, ושאסור להחליף. ושם רבי חנינה בן גמליאל אמר שאם יש גט מקושר שהעדים מקדימה זה לא נורא, כי אם הוא רוצה הוא יכול לפתוח את התפירות ולהפוך את זה לגט רגיל והעדים יהיו מקדימה וזה בסדר. עכשיו כשלמדנו את דף קופסא הזכרנו את התוספות למה לפי תנא קמא אסור לעשות את זה בכל זאת, עכשיו נראה את המקור של הדברים. בזמנם כשכתבו תאריכים בשטרות לא כתבו אותם לפי התאריך מבריאת העולם, אלא תאריך לפי השנים שעברו מתחילת מלכותו של המלך באותה תקופה. עכשיו, המנהג שם של הגויים היה להוסיף תמיד שנה אחת. כלומר, אם עכשיו השנה השלישית למלך, אז הם יכתבו שנה רביעית. זה היה בשביל לתת למלך כבוד, להראות לו שאנחנו רוצים שימלוך עוד שנה, כמו שאנחנו נוהגים ביום הולדת להרים ילד על כיסא פעם אחת נוספת בשביל שיזכה לשנה הבאה. עכשיו, היהודים היו עושים את זה רק בשטר מקושר ולא בשטר רגיל. כלומר, אם עכשיו אנחנו בשנה השנייה למלך, אז בשטר רגיל נכתוב שנה שנייה, בשטר מקושר נכתוב שנה שלישית, אבל כולם יודעים שבאמת הכוונה היא שזה היה בשנה השנייה. אז עד כאן הנתונים. עכשיו, רבי מקשה על רבי חנינה בן גמליאל, שלפי מה שהוא אומר שאפשר להפוך שטר מקושר לשטר רגיל, יכולה לצאת תקלה מאוד גדולה. כי נניח שנלוויתי לך בשנה השנייה למלך ועשינו שטר מקושר, אז אנחנו לא נכתוב שנה שנייה אלא שנה שלישית, ונניח שאתה השגת כסף אחרי חודש ובאת לשלם לי, ואני אומר לך, אני מצטער, איבדתי את השטר, בוא אני אכתוב לך שובר, כלומר קבלה על זה ששילמת לי. אז אתה תשלם לי ואני אתן לך שובר ששילמת לי באמצע השנה השנייה למלך. אחר כך, כשתגיע השנה השלישית למלך, אני פתאום אמצא את השטר שלי, אני אפתח את התפרים, ועכשיו יש לי שטר רגיל שכתוב עליו שנה שלישית. ואז אני אבוא אליך ואני אתבע ממך את החוב, ואתה תאמר לי שאתה שילמת לי כבר ואתה תראה לי את השובר, אבל אני אומר לך, נכון, שילמת לי את השטר של שנה שעברה, אבל מאז כבר לבית ממני עוד פעם, הנה תראה על התאריך כתוב שזה השנה השלישית, לא השנה השנייה. ואז יוצא שעל ידי זה אני אגבה ממך עוד פעם ברמאות חוב נוסף. אז איך רבי חנינה בן גמליאל מכשיר שטר מקושר שהעדים חתומים עליו מבפנים, אם אחרי זה המלווה יוכל לעשות את אותו טריק שאמרנו? עונה הגמרא בשורה התשיעית בעמוד ב', כנראה שרבי חנינה בן גמליאל סובר שלא כותבים שובר. כלומר, אם המלווה לא מוצא את השטר, אין מה לעשות, הוא לא יקבל את הכסף עד שהוא ימצא את השטר. והוא לא יכול לומר ללווה, תן לי את הכסף ואני אכתוב לך שובר, באמת בשביל למנוע מצבי רמאות כמו שתיארנו. אז עד כאן לגבי ביור המשנה על הדף הזה. עכשיו מכאן ועד סוף העמוד נדבר קצת על הרבי. אמרנו שרבי עכשיו הקשה לרבי חנינה בן גמליאל קושייה שקשורה לתאריכים של השטר. על זה שואלת הגמרא, איך רבי הקשה קושייה כזאת? הרי הוא בכלל לא ידע שבשטר מקושר יש תאריך שונה ממשטר רגיל. זה קשור לזה שרבי באופן כללי לא הכיר כל כך שטרות מקושרים. ראינו כבר סיפור אחד לגבי זה בקופסא מחמוד ב', פה הגמרא מביאה סיפור נוסף לגבי זה שהגיע שטר מקושר לרבי ותאריך היה באמת של השנה הבאה, ורבי קרא לזה שטר מאוחר, וחכם אחד בשם זוני נסביר לו שככה כותבים פה, שבשטר מקושר כותבים את התאריך של המלך של השנה הבאה. אז איך רבי הקשה על רבי חנינה בן גמליאל על העניין של התאריכים, אם הוא בכלל לא ידע את העניין של התאריכים? אומרת הגמרא, הוא באמת הקשה אחרי שהוא למד מאותו זונין. עכשיו עוד מעט נמשיך עם סיפורים על רבי, אבל קודם הגמרא מביאה אפשרויות שונות לכתוב את התאריך שבשטר. האפשרות הכי פשוטה זה לכתוב שנה ראשונה למלך, שנה שנייה למלך, שנה שלישית, אבל היו עוד ביטויים שהשתמשו בהם. אם כתבו על השטר נניח, בשנת המלך כורש ארחן. מה זה אומר ארחן? אמר רבי חנינה והסביר את זה רבי הושעיה, שהמילה ארחן הכוונה היא בשנה הראשונה שהוא התחיל למלוך. אז בודקים מתי הוא התחיל למלוך, זה התאריך של השטר. אבל שואלת על זה הגמרא, מה נעשה במלך שמלך, ואז העיפו אותו ואז הוא חזר למלוך אחר כך? איך נדע אם ארחן הכוונה היא לפעם הראשונה או השנייה? עונה הגמרא, אם זה הפעם השנייה, אז לא היו כותבים ארחן, אלא היו כותבים ארחן דיגון. כי דיגון הכוונה היא למספר 2 או פעם שנייה ביוונית, ועכשיו שכבר הזכרנו מספרים ביוונית, הגמרא מביאה שני נושאים בעניין הזה. הנושא הראשון זה בנזירות, אם אדם קיבל עליו נזירות בסתם, אז זה ל-30 יום. אם הוא אמר שתי נזירויות, אז זה ל-60 יום. אז הגמרא מביאה ברייתא ששם מפרט סומכוס מספרים ביוונית. כשנשים לב שאם נתעלם מהסיומת של המילה, אז רוב המספרים יזכירו לנו את המספרים באנגלית או ביידיש. אם הוא אמר שהוא נזיר הינה, זה פעם אחת דיגון, זה פעמיים טריגון, זה 3, טטריגון זה 4, ופנטיגון זה 5 נזירויות. אותו דבר מביאה הגמרא ברייתא לגבי בתים. רק בית מרובע מקבל טומאת נגעים, לכן אומרת הגמרא, הבית עגול שאין לו שום פינות לא מקבל טומאת נגעים. אם יש לו שתי פינות, דיגון או טריגון, כלומר 3 פינות והשאר עגול, או פנטיגון שזה 5 פינות ו5 צלעות, כמו הפנטגון בארצות הברית, אז זה לא נקרא בית לעניין תומת נגעים. מאיפה לומדים את זה? מזה שבפרשייה של תומת נגעים כתוב פעמיים במקום קיר, קירות. אז אנחנו לומדים קירות, קירות, זה 4 קירות ולא פחות ולא יותר. ועכשיו אנחנו בערך בשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו חוזרים לרבי. הגמרא מביאה שוב את הסיפור שראינו בקופסא מחמוד ב', גם כאן לכאורה רבי לא הכיר שטרות מקושרים. אז הגיע שטר מקושר ורבי לא ראה איפה כתוב הזמן של השטר, אז אמר לו רבי שמעון ברבי הבן שלו, אולי זה נמצא בתוך הקשרים, ובאמת פתחו וזה היה שם. זה מה שראינו בקופסא מחמוד ב', פה הגמרא מביאה את המשך הסיפור. למרות שרבי שמעון ברבי הסביר לו את זה, רבי לא אהב שטר מקושר, והוא הסתכל על הבן שלו רבי שמעון בעין רעה, כי הוא חשב שהוא זה שכתב את השטר. אז אמר לו רבי שמעון, לא אני כתבתי, רבי יהודה החיית כתב את השטר. אז אמר לו רבי, טוב שלא אתה כתבת, אבל למה אתה צריך להגיד לי לשון הרע? היה מספיק שהיית אומר שלא אתה כתבת, אתה לא צריך להגיד לי מי כן כתב. ובאותו הקשר מביאה הגמרא עוד סיפור, רבי שמעון ברבי היה קורא בספר תהילים, ורבי אהב מאוד איך שהספר כתוב, אז הוא שיבח את הספר, ואמר לו רבי שמעון ברבי, זה לא אני כתבתי, זה רבי יהודה החיית כתב. אז שוב אמר לו רבי, אל תגיד לשון הרע. שואלת הגמרא, למה זה לשון הרע? הרי הפעם הוא אמר משהו טוב. מסבירה הגמרא, כמו שאמר רב דימי, שלא טוב לספר אפילו משהו טוב על אדם, כי בסוף אפשר להגיע מזה גם ללשון הרע, למשל שאלו ששומעים לא כל כך מתלהבים מהשבחים, אז הם יגידו דווקא משהו רע, לכן עדיף לא לספר גם משהו טוב. והגמרא מסיימת בעוד שני עניינים של לשון הרע, אומר רב שיש 3 עבירות שאין אדם שלא עובר עליהם בכל יום, וזה הרהור עבירה, עיון תפילה לפי התוספות הכוונה היא שלא מכוונים בתפילה, ולשון הרע. והגמרא אומרת לא יכול להיות שהלשון הרע כולם עוברים, אלא הכוונה היא על אבק לשון הרע. ובשורה הבאה בעמוד הבא יש שוב אמירה של רב מאוד דומה, רוב האנשים נכשלים בגזל, מיותם בעריות, אבל כולם נכשלים בלשון הרע, ושוב הגמרא מסבירה שהכוונה היא לאבק לשון הרע, ורשב"א מביא דוגמה ממסכת ערכין לאבק לשון הרע, שאם אדם שואל אותך אם אתה יודע למי יש אש, אל תאמר לו לך למשפחת כהן, הם כל היום מבשלים, בטח יש להם אש, כי בזה אתה רומז שהם כל היום מבשלים וכל היום אוכלים, לכן זה אבק לשון הרע. והגענו לשורה הרביעית בקוף סמכי עמוד א', נסכם את מה שראינו היום. ראינו שלפי רב אפשר שגם התוכן וגם העדים יהיו על חלק מחוק של השטר, כי אמרנו שאנחנו לא חוששים שהוא ימחוק עוד פעם, כי נצליח להשוות ולראות מה מחוק פעמיים ומה פעם אחת. השווינו את זה עם ברייתא שברייש הכתוב שאם העדים על מחוק והכתב על חלק זה בסדר, בתנאי שהעדים מעידים שהכתב היה על חלק לגמרי, ואם הפוך, העדים על חלק והכתב על מחוק זה לא בסדר, למרות שלכאורה אפשר שעדים יעידו שזה מחוק רק פעם אחת, ונשווה ונראה אם הוא מחק פעמיים או לא, אבל העדפנו לא לבדוק בשביל שלא יהיו טעויות. אחר כך ראינו דעת רבי חנינה מגמליאל שמותר ליצור מצב שבו הוא יכול להפוך שטר מקושר לשטר רגיל. רבי הקשה על זה שיכול להיות תקלה בגלל התאריכים שהמלווה יגבה פעמיים חוב, וענינו שהתקלה לא שייכת אם רבי חנינה סובר שהלווה לא צריך להחזיר את הכסף אם המלווה לא מחזיר לו את השטר עצמו. אחר כך ראינו סיפורים על רבי שהוא לא הכיר שטרות מקושרים ושהוא גם לא אהב כשעשו את זה, והוא ראה בזה לשון הרע אם אמרו לו מכן עשה שטר מקושר. מתוך זה גם דיברנו על אבק לשון הרע, וגם ראינו שערכה הכוונה היא לשנה הראשונה של מלך ודיגון לשנה השנייה, ומתוך זה דיברנו על מספרים יווניים כל טוב.